בדורות האחרונים אנחנו מבחינים בהתגבשות של שתי אסכולות, שני דרכים בעבודת השם. באופן בולט החסידות מול תנועת המוסר, והדבר בא לידי ביטוי באופן מיוחד בולט, זה ביחס לאלול ולראש השנה. בשיטת המוסר לא מדברים על אלול, מדברים על אלול. אלול, הדגים רועדים באלול. מין שיטה שאומרת, רגע, תבין, מתקרב יום הדין. ובחסידות מדברים, אפילו שרים, המלך בשדה, על עיצומו של יום של ראש השנה. מה עיצומו של יום? בשיטת המוסר מדברים על יום הדין. בספרי החסידות העניין הזה די מוצנע, בעיקר מדברים על מלכויות. על איזה סוג של עבודת השם מדברים? שוב, בספרי המוסר, בישיבות שמחנכים בשיטת המוסר, מזכירים הרבה את העניין של יראה. ספרי החסידות מדברים על אהבה. הדבר משפיע על אופי התפילות, באיזה המקום, באיזה מקומות בתפילה מעריכים, איך נראית התפילה. שיטת המוסר, תפילה היא זעקה. המקום שהתפילה הכי בוערת זה נתן את תוקף. מי יעמוד לפניך בדין? שם אתה רואה את המתח הגבוה. מקומות אחרים, ראש שנה שירה, כתר מלוכה, זה העיצומו של יום. הייתי אומר שאפילו ההרגישים שיש לאדם, הרי ראש השנה תפילה, חוץ מהעניין של השופר, דבר עוד על השופר, הרי יש לנו מלכויות, זיכרונות ושופרות. מה הכוונות שאדם מכוון במלכויות? מה הוא מכוון בזיכרונות? מה הוא מכוון בשופרות? אז נגיד, היא גופה, גם בזה יש חילוק. אם אתה הולך לפי שיטת המוסר, ספרי המוסר, מלכויות, המלך, המלך יושב על כיסו, הוא דן אותך עכשיו, אתה עומד לפני מלך, איך אתה לא ירא? גישה אחת. גישה אחרת בספרי החסידות, אשרינו מה טוב חלקנו שאנו זוכים להמליך את המלך, זה מלכויות. אשרינו. זיכרונות, יש שאומרים, אני נזכר, מי לא יפקד לפניך ביום הזה? הקדוש ברוך הוא זוכר אותי, זוכר את כל מה שעשיתי, כל מה שנגלות והנסתרות, בוחנים אותי עכשיו, מה עברתי? זיכרונות. אוי, יש שאומרים, או, הקדוש ברוך הוא עכשיו זוכר את כל המעשים, אני נזכר לפניו. שופרות. מה השופרות? אני תוקע בשופר, אני ממליך, אני מתחבר לשופרות של מעמד הר סיני, של קבלת התורה, או שופרות, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, יש מלחמה, אנחנו צריכים להכריע כאן, לנסות להבקיע ריקים כדי להגיע. ממש כאלה שתי גישות. נראה שבשנים האחרונות, לפחות בחוגים שלנו, אז החסידות ניצחה את שיטת המוסר, כן? אפילו מתי פה דיברו על דין ואימת הדין ועל אלול והתפילות, איך הם נראות, איפה שרים, איפה מנגנים, איפה מעריכים, איפה מקצרים. יכול להיות שגם לרב קוק בעצם ספרו אורות התשובה, שהרב קוק חידש שם, או הוא זה שהביא את העניין הזה שתשובה לא חייבת להיות חוויה של מרירות ועצבות, אלא תשובה היא בחוויה גבוהה. יש לו גם חלק בעניין הזה, הרב קוק בעצמו, אמנם הוא חניך ישיבת וולוז'ין, אבל הרב קוק שאב הרבה, והספר הזה של אורות התשובה באופן מיוחד בנוי על חסידות, על קבלה. יש לו גם חידושים מקוריים שלא בהבנת עניינה של התשובה, אבל אולי גם זה השפיע עלינו, אבל אני לא לגמרי בטוח. אני רוצה להקדים, אין שום ספק בעולם שזה דרגה גבוהה יותר עבודת השם מאהבה מאשר עבודת השם מהירה. בוודאי מי שביום הדין חושב על הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, ומתי נזכה לראות אותך מולך עלינו, ואשרינו שאנחנו יודעים שאתה עכשיו מלך, זה גדול יותר האיש הזה ממי שעסוק בראש השנה ביום הדין וחושב על עצמו, כן, מה יהיה עליי, מה גוזרים עליי. אפשר לבוא להגיד, תעזוב, מה אתה חושב על עצמך? תחשוב על ריבונו של עולם, תחשוב על כלל ישראל, קדוש ברוך הוא מתגלה דרך כלל ישראל. תעזוב, מה אתה מתחפר עם עצמך? אז ודאי שנראה שבמבט ראשון עבודת השם באהבה גדולה יותר. אבל רבותיי, במה דברים אמורים? אם אדם מגיע לאהבה אחרי שהוא כבר הפנים את העירה, הוא יודע שיש דין ויש דיין, וראש השנה זה יום הדין, אבל הוא אומר, אני מתרומם מעבר לידיעה הזאת לדברים הגדולים יותר. אשרינו שאנחנו נידונים לפני ריבונו של עולם, וכך מתגלית ריבונו של עולם, מתגלה מלכותו של ריבונו של עולם. אבל אני חייב להגיד שלפעמים נדמה לי שאנחנו אוהבים לדבר על מלכויות ולדלג על יום הדין, לא בגלל הדרגה הגבוהה שלנו, אלא פשוט חסר לנו אותה אמונה פשוטה, בסיסית, את התחושה האמיתית, את הרגש של דין. ראש השנה הוא יום דין, וזה לא טוב. אם הסיבה שאדם מדבר על אהבה ועל מלכויות ועל המלך בשדה זה בגלל שהוא לא מרגיש שזה יום דין, לא לזאת הכוונה, זה לא טוב. אני בטוח שאם למישהו מאיתנו היה חס ושלום משפט בבית משפט פה ועומדים לשפוט אותו, והוא יודע, לא מדבר על משפט מוות, אבל משפט, יש סכנה, סיכוי שהוא הולך להיכנס לחמש שנים לבית סוהר. איך האדם הזה חש, איך אנחנו היינו מתנהגים במציאות כזאת לפני המשפט? כמה שבועות קודם כבר לא היינו ישנים, היינו כל הזמן טרודים וחושבים, כן, מה יהיה? היינו גם חושבים חשבות מעשיות, לזכור את העורך דין הכי טוב שימליץ עלינו. אנחנו היינו חושבים איך אני אופיע, מה אני אגיד, כן, איזה מליצים אני אקח לי, אפילו לדבר הכי פשוט, אתה יודע, איך אני אופיע שם, איך אני אתלבש, איך אני אראה, איך אני אמצא חן בעיני השופט. אבל ודאי וודאי באותם ימים היו אומרים לו, בוא נלך נדבר, נלך למקום כזה. אדם ראשו נמצא במשפט. אנחנו מתקרבים במשהו לתחושה הזאת, יש בנו אפילו איזשהו שמץ מהתחושה הזאת. אני מדבר על עצמי, לצערי הרב רחוק מזה. אולי זה בגלל שחסר לנו באמונה, חסר לנו באמונה, או חסר לנו משהו בהבנת ראש השנה כיום דין, הבנת הדין אולי, הבנה של מעשינו. אני חושב שיש כאלה, אני אומר בכל יש כזה שאני אומר, אני לא מוציא את עצמי מהכלל הזה, אבל יש כאלה שהם אינם מאמינים באמת שבראש השנה דנים את האדם. הם לא מאמינים שמי לא נפקד כהיום הזה. הם לא מאמינים באמונה שלמה שכל באי עולם עוברים לפניך כבני מרון. מה? באמת דנים אותי? זה באמת? זה לא איזשהו משל כזה? נידון. יש אחרים שבאמת הם מאמינים שאדם נידון, אבל הם לא מרגישים חשים שום איום ביום הדין, בגלל שהם אומרים לעצמם, אני צדיק גמור. כן, לא סתם צדיק גמור, עוד מגיע לי עודף. אני מתפלל כל יום, מניח תפילין, גם לומד, אז מה יקרה? ידונו אותי, לא רק שאני אצא זכאי, עוד אני אומר, אני אקבל עודף. כן? מה יש לי לפחד מיום הדין? יש כאלה דרגה יותר גבוהה, אומר, הם יודעים שזה דין, והם יודעים שהם לא צדיקים, אבל אומרים, מה יש? בסדר, אבל יש תשובה, יש סליחה, אנחנו נגיע בראש השנה, נבקש סליחה, גמרנו. מה הבעיה? הולכים לתשליך, מנערים את הכיסים קצת, זורקים שם את העבירות, חוזרים, אז זהו, גמרנו, מה יש לפחד? כל אחת משלושת התפיסות האלה זאת בעיה, או באמונה או בהבנה. תראו גמרא, הגמרא מדברת על רבי יוחנן בן זכאי. מי היה רבי יוחנן בן זכאי? הגמרא בסוכה בדף כ"ח אומרת לנו על רבי יוחנן בן זכאי. אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, קלים וחמורים, גזרות שוות, תקופות, גמטריות, שיחת מלאכי השרת, שירת שידים, שיחת קלים, משלות, דבר גדול ודבר קטן, דבר אביות דאביי ורבא, דבר גדול מעשה מרכבה, לקיים מה שנאמר להנחיל לאוהבה יש ואוצרותיהם המלא. זה רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי הוא זה שהציל את כלל ישראל בחורבן בית שני, והלך ויצא וסיכן את עצמו וביקש על יבנה וחכמיה, כל המשך קיומה של תורה שבעל פה, של סנהדרין, של קיום עולם התורה בעם ישראל אחרי החורבן, היה בזכות רבי יוחנן בן זכאי. אז אם אנחנו היינו רבי יוחנן בן זכאי, אחרי כאלה מחמאות בגמרא, כן? הולכים, מה יש לנו לפחד? עוד היינו שואלים שאלה, אם יש מקום למעלה בשביל הגן עדן שמגיע לנו, מה יכול להיות יותר טוב מזה? והגמרא בברכות בדף כ"ח, שאז זה היה בסוכה דף כ"ח, הגמרא בברכות דף כ"ח עמוד ב' אומרת שכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות. ראה אותם התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליהם כעסו כעס עולם, ואם אוסרני אין איסור עולם, ואם אמיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה אם הייתי הולך למלך בשר ודם, שזה העונש שלו מוגבל ואפשר להתגבר, הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכין אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם אמיתני מיתתו מיתת עולם, ואם מי יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזו מוליכין אותי, ולא אבכה. רבי יוחנן בן זכאי, אנחנו יודעים שרבי יוחנן בן זכאי זוכה לכל העולמות שבעולם, אבל רבי יוחנן בן זכאי, למה לא היה ביטחון? הוא חש תחושת הדין, והוא יודע שיש סליחה וכפרה, והוא יודע גם שהוא למד תורה, והוא גם יודע שהוא הציל את כלל ישראל, אם כי יש כאלה שמסבירים את הגמרא הזאת על עצם זה שאולי לא היה צריך לבקש על ירושלים ולא על יבנה, על זה ששני דרכים, אבל הוא יודע את כל מעלותיו, והוא גם יודע שיש סליחה ותשובה, אז למה לבכות? הוא הדוח המזכאי, סימן שהגדולים באמת מבינים מה זה דין ומה זה עומק הדין ומה התשובה צריכה להיות ואיזה עבודה יש. אז אם אין לנו משהו מזה, זה לא בגלל דרגתנו הגבוהה, אלא בגלל שאנחנו לא זוכים לתחושה של רבי יוחנן בן זכאי. בשביל לחוש את התחושה הזאת צריך ללמוד. אדם לומד הלכה, הלכה, אז הוא פתאום רואה איזה דברים הוא נכשל, הוא חושב שהוא בסדר. מי שלומד הלכה הלכות שבת, הוא רואה שלפעמים הוא נכשל חלילה בדברים שהם חיובי סקילה בשוגג, אבל איסורים דאורייתא, אדם יכול להיקשה, לומד הלכה, כל מיני דברים אחרים, כשרויות, אדם יכול ליפול בלי לדעת, הוא חושב שהוא בסדר גמור, הוא יכול להיות גם בחברה הכי טובה שבעולה, אבל להיקשר בעבירות חמורות ביותר בלי ידיעה. לומד הלכה, אז הוא פתאום רואה, רגע, לא כל כך פשוט. אדם לומד אגדה, הוא מבין, כן, מה זה קרבת אלוקים, מה המשמעות של קרבת אלוקים, מה המשמעות של מצוות, מה עבירות. אדם לומד מוסר, הוא מבין מה המשמעות של מידות מקולקלות, מה צריך לתקן, מה המקום של בן אדם לחברו בעבודת השם, מה זה מידות מושחתות ומה זה להתגבר ואיך עושים. כשאדם לפעמים שלום עליי נפשי, זה דווקא מי לא בא מחוסר, מעודף של דרגה גבוהה, זה לרוב בא מזה שהוא לא מתחיל, הוא לא מבין מה הוא עשה, מה עשיתי. אני רוצה שלא תבינו אותי לא נכון, אני מאוד בעד תשובה מעבר, ובאמת לא לחינם לא דיברו פה כל אלול או רוב אלול על אלול אלול, זה לא במקרה, לא במקרה. אנחנו לא עושים את זה כדגל של עבודת השם שלנו, כן? ואני מאוד בעד שהאדם יעשה גם את עבודת ראש השנה שלו באותה שמחה ובהתלהבות, כמו שאדם יושב בסוכה ונוטל לולב. גם שופר צריך להיות בשמחה שזוכים לקיים, וגם תשובה צריכה להיות תשובה כחוויה מרפאת ומשמחת, אבל אני רוצה רק שתגיעו לדבר הזה אחרי שאתם מפנימים שיש דין ויש דיין ויש עומק דין, ובראש השנה אנחנו נידונים, אנחנו אומרים לעצמנו, בואו נטפס שלב אחד למעלה. כן, אי אפשר לדלג על התחושה הזאת של הדין, על עומק הדין, אלא מתחילים ביראה, אולי אפילו יראת העונש, ממנה מטפסים ליראת הרוממות, ואז עוברים לעבודת השם מאהבה. אפילו הרב קוק בעצמו, שכל כך הרבה הרבה לדבר על התשובה כחוויה שהיא משמחת ומרוממת, והרבה הוא כתב על זה שהדורות שלנו לא בנויים על עבודת השם של הפחדה ושל אותה עירה תחתונה, אפילו הוא בעצמו בכמה מקומות, מקומות רבים, אני אביא לכם שני מקומות במידות הראיה, במוסר אביך, על הנקודה הזאת של העירה הפשוטה, עירת התא, אותה עירה, הוא אומר במידות הראיה על עירה, לא נעקור את היסוד הגש של עירת העונש מקרב הגות רוחנו. לא נעקור, לא נוותר את היסוד, קורא לו יסוד גס, אבל לא נעקור אותו, אף על פי שרק בתחתיתה היותר שפילה של שדרת הרוח, וצריך הוא רק שם לקחת את מקומו. הוא צריך להיות בתחתית, לא למעלה, וזה מקומו, אבל לא נעקור אותו. והוא מדמה את זה לשמרים ביין טוב. השמרים מונחים למטה, שמרים הללו מאמצים את הכוח של היין המעולה ביותם שוכנים בתחתיתו. על הבסיס הזה מתרומם ותוסס דבר יותר גדול. אם לא יהיה שמרים, גם לא יהיה יין טוב למעלה. הוא אמר, המחשבות והציורים הללו שמיסוד עירת העונש ביותם מוגדרים בגדריהם, ממוזקים ומשוערים, אם הם לא בצורה מוגזמת, אלא יש בהם את היסוד, הנה מרימים את אור האצילות שבנשמה, מיישבים את החיים, ממלאים אותו תוכן רציני הראוי להיות ליסוד נכון בבניין החברה היותר מאושרה. על גבי נקודה גסה זו הולכים ונבנים בניינים רמים לתלפיות. הוא עכשיו משווה את זה, זהירות פנימית שווה עם טבע העירה מכל אסון. כמו שאנחנו לא רוצים לגדל אנשים פחדנים, אנחנו רוצים לגדל אנשים פחדנים, אנחנו רוצים לגדל אנשים אמיצים, אבל אוי ואבוי לאמיץ שלא מבין שיש סכנה, אוי ואבוי למי שלא מבין שדברים מסוימים יכולים להביא לו אסון. אתה יודע ואתה נזהר מדברים מסוכנים, עכשיו יש לך את הידיעה הזאת, על בסיסה אתה בונה אומץ ואתה יודע איך להתקדם, אבל אין שום טעם באומץ במי שלא מכיר בסכנה. כי אין זה בנמשל, עירת העונש, העירה הפשוטה הבסיסית הזאת, היא הידיעה שגם אם אתה לא מתחבר, וגם אם זה לא מתאים לך, וגם אם זה לא מתיישב עם מצב הרוח שלך, וגם אם עכשיו זה לא מסתדר, עכשיו קשה לך או לא מתאים לך במציאות של החיים שאתה נמצא, אי אפשר, קדוש ברוך הוא ציווה, עבירה זה אש, אל תישאר עם זה. על בסיס זה תבנה את האהבה שלך, על בסיס זה תבנה את אותה עבודת השם שמבינה שאני לא עובד את השם בגלל שהוא יכול להעניש אותי, אני עובד את השם כי הם חיינו באורך ימינו, זה החיות שלי, רמח מצוות עשה הם רמח איברי, קרבת השם זה הדבר הכי נפלא בעולם. מקום אחר הוא אומר, וזה קשור גם למה שאמר בי"ח או י"ד בעירה, אמנם גם העירה החלושה כשהיא מחוברת בהזכרת שם שמיים יש בה צל של עירה אמיתית, העירה החלושה הזאת יש בה נקודת אמת, ואי אפשר להזניחה, כי אם לפי אותה מידה שקנה לו לקניין נפשי את העירה הרוממה הבא עם גבורת הנפש וגדלותה. כאילו אדם צריך לבוא ולהגיד, אני יש לי עירת העונש, אני יכול להתחיל לוותר על זה אם במקום הזה הכנסתי את עירת הרוממות. אני אומר, אנחנו מתקרבים ראש השנה, ראש השנה בפתח, יהיו לנו מלכויות זיכרונות ושופרות, תתחברו עם מלכויות זיכרונות ושופרות, עם ראש השנה, כן, כיום מלכות של ריבונו של עולם, אשרינו שאנחנו זוכים. אבל כל הזמן יהיה כאן שהבסיס, ואני יודע שאני משפט ויש דין ויש דיין, ואם תמצא עומק הדין מי יעמוד לפניך בדין, אומר, על זה אני בונה את הדבר הגדול יותר. זה השילוב המתאים. זה באמת השילוב המתאים. עבודה מאהבה, עירת הרוממות, שבנויה על הבסיס, על השמרים האלה של העירה העתיתה, אותה עירה שהיא העירה הנמוכה יותר. כשאדם זוכה, שמעתי סיפור נפלא, היה בדורות הקודמים רבי אחד שהחסידים שלו היו מאוד מאוד מקושרים אליו באהבה עצומה, ממש היו מקושרים אליו בקישור מיוחד, אהבה עצומה. והוא ניגש ליום אחד ערב ראש השנה, נכנס ככה, התפרץ לבית המדרש וניגש לחסיד אחד צעיר שהיה מאוד מקורב אליו, מאוד אוהב אותו, אומר לו, אתה מפחד ממני? אז הוא נדהם, לא ידע מה לענות, עזב אותו, הלך לשני, אתה מפחד ממני? הוא גם היה אוהב אותו, מה מפחד? שלישי, עד שהוא תפס חסיד אחד שהוא שאל אותו, אתה מפחד ממני? אז החסיד אמר, אני מפחד שמא תתקלקל האהבה. הפחד שלי, העירה שלי, זה שמא תתקלקל האהבה. יש עירה בדרגה הגבוהה שאנחנו יראים מהקדוש ברוך הוא, לא בגלל שהוא יכול להניש אותנו. אנחנו מפחדים שמא תתקלקל האהבה. אבל בשביל להגיע לעירה שלא תתקלקל האהבה, צריכים שיהיה לנו עדיין את העירה הפשוטה הבסיסית. שילוב האמיתי של שני הדברים יביא אותנו ויכניס אותנו לראש השנה בצורה מתאימה, ובעזרת השם כך נכנסים לראש השנה, כך נכנסים ליום הדין, כך נכנסים ליום מלכויות. אז בעזרת השם יש סיכוי שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת גאולה וישועה, שנה של הצלחה בגשמיות וברוחניות לנו ולכל עם ישראל. תודה רבה.